טוב, ברשות הרב, ברשות משפחת שוקר, יהודית. רבי יוסי זמן לך היה המושג הזה של גבעות, וחקלאות, ועבודה עברית, זה משהו כבר שהוא... אני זוכר באמת כנער, גם את הקבוצה הגדולה, ואני לא שכחתי לך. היה לחווה הראשונה, לא היה קצת בדברות מדמר, אבל פה זה היה ממש ראשוני לחלוטין, היום עושים כאן בחבל ארץ, פורח, מנוי, יוסי פרץ את הדרך גם של הקלעות, של העבודה העברית, של זכות אדם, אני לא זוכר, הטרגדיה הגדולה. כנער, אז היו הדברים עילוי נשמתו, אולי כל מה שקורה כאן זה בעצם עילוי נשמתו, כל תקופת הפיתוח הגדולה, ובתוכה המדרשה, השלעה הזאת שבאמת זוכים במהפכה. רב עונה לקח לי בעצם את מה שרציתי לדבר, אבל... האמת היא כזאת, שהיה לי, חשבתי לומר, לדבר על משהו מסוים, שאני אומר אותו ככה הרבה בשנים האחרונות, בימים האלה, שבתקומה והעצמאות, והאמת שבדרך, כמובן, חשבתי על משהו אחר, ואני אגיד לכם משהו אחר. קראנו בפרשה הקודמת, קדושים תהיו, וכולנו מכירים את דברי חז"ל שרש"י מביא, פרשה הזו נאמרה להקהל גברים, נשים, בדף. שמן אם ניקח את הפירוש הפשוט של רש"י לקדושים תהיו, קדושים מן העריות, בסדר, אפשר להבין למה זה באמת מתאים, זה ציווי שאפשר לצוות את עם ישראל כולו למדרגותיו והקהל. אבל אם ניקח את הפירוש של הרמב"ן, המילים שאנחנו מכירים, קדש עצמך במותר לך, אתם עדיין לומדות מסילת ישרים, איפה נמצאת מידת הקדושה? אחרי איזה מדרגות, איזה שלבים שצריך לעבור בדרך? את זה שייך לצוות בהקהל? קדושה של רבי פנחס בן יאיר עם המסילת ישרים והרמב"ן, זה משהו שמתאים ליחידי סגולה, אנשים מסוימים שמקדישים את חייהם לעבודת השם ולתורה וליראת שמיים ומטפסים קומה אחר קומה, מדרגה אחר מדרגה, ועוברים את הפרישות באמצע ומגיעים בסוף אל הקדושה. מה שייך לצוות? עוד הרבה יותר מזה, אם נסביר שלא מדובר על ציווי, אלא על קביעת עובדה. קדושים תהיו, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת עובדה. ואת זה מצווים את עם ישראל כולו. גברים, נשים וטף. איך אפשר לצוות? איך אפשר לקיים אומה קדושה? זאת שאלה גדולה, ואני רוצה לנסות לענות עליה דרך פסקה נפלאה של הרב. פסקה מוכרת, אורות התחייה, פסקה ד'. ואני חושב שבפסקה הזאת הרב מבקש להתמודד עם טענה חרדית כבדת משקל על המפעל הציוני ועל התמיכה של הרב במפעל הציוני. שואלים החרדים בצדק, איך אתה יכול לקרוא לנו לעלות לארץ ישראל? על כל המשתמע והמתחייב מכך בעבודת האדמה, בעיסוק בעניינים חומריים וגשמיים של בניית מדינה ועם וארץ, מבלי שהדבר הזה יפגע ביראת שמיים ובמעמד הרוחני של עם ישראל. אומרים החרדים בצדק, אנחנו מבינים שאפשר לקיים מדינה יהודית כשעם ישראל כסדרו ובמרכז יש בית מקדש וכהונה ולוויה, וכשהלב פועם אז אדם זורם גם אל קצות האצבעות. בסוף הסדרים, המבנה של עם ישראל בנוי ככה שיש בו מרכז מאוד גדול, מאוד עוצמתי של השראת שכינה, של קדושה, וזה שומר על המעמד המוכני של עם ישראל כולו. אז נכון, בפריפריה יכולים כולם לעסוק בכלכלה ובהייטק ובחברה ובחקלאות ובצבא ולבנות מדינה, אבל יש איזה משהו שמחבר אותם, יש איזה צינור ששומר עליהם מחוברים לריבונו של עולם. כך מסביר הרמב״ם למשל את העניין של מעשר שני. תחשבו עכשיו על חקלאי שבעמיים במחזור שנתיים מפריש עשירית מהיבול והוא פודה את זה, וזה מצטבר לסכומים מאוד גדולים, אני לא יודע כמה יש לו, עשרות אלפי שקלים, והוא צריך לעלות על זה לירושלים. מה עושים זה בירושלים? מה עושים עם זה בירושלים? קונים עם זה אוכל, כמה כבר יהודי יכול לאכול? אומר רמב"ן מצוין, אז היהודי צריך להישאר שם השבוע ואולי יותר מזה, והוא קונה סעודות, הוא מזמין את כולם, ונוצר איזה קיבוץ רעים כזה, שכשאוכלים עשר שני בקדושה ובטהרה, מובן שהאווירה שם היא של תורה, וקדושה, דברי תורה, אווירת שמיים, לא באים רגע לגנולים לרגל, מקיימים מצוות ראיון, נכנסים שנייה אחת, כן, מראים פנים באזהרה ובורחים חזרה, לא. טוענים את המצברים במטען גדול, מוכני, ואחרי זה חוזרים הביתה, ועושים את זה שלוש פעמים בשנה, עוד פעמיים ארוכות, ואחרי זה חוזרים הביתה, אז זה נשאר. בכלל, כל ההוויה הישראלית היא כזאת, נכון, קדושת האדם, קדושת המקום, קדושת המרחב, קדושת הזמן, נכון, אלה הרי שלושת המגדירים שמגדירים לנו את המציאות, זה זמן, מרחב, זה מקום, החסידות זה נקרא עולם שנה נפש, נכון? ששמעתם בטוח, אתם לומדות יותר ממנו, פחות ללמוד. נכון, כשאני רוצה להגדיר מציאות, אז זה אני כאן עכשיו. אם ניקח רגע את אחת ההגדרות האלה, אי אפשר להגדיר מציאות. ובכל אחד מן המימדים האלה של המציאות, יש נקודות של קודש, יש קדושת הזמן, זמנים מסוימים קדושים, ומזה נמשכת אחר כך קדושה לכל מימד הזמן, יש קדושת המקום, וממנו נמשכת קדושה לכל המקומות, ויש קדושת האדם, כהונה, לוויה. אז אומרים החרדים, כשהמציאות הזאת עובדת כמו שצריך, המנגנון הזה עובד, יש זמנים מיוחדים שעולים בהם למקום מיוחד, ופוגשים פה דמויות מיוחדות, ומתחברים, כן, מחברים את השקע לתקע, ומטענים בחשמל גדול של קדושה, אז אנחנו מבינים איך אפשר לייצר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל אתה הרב קוק קורא לנו לבוא לארץ ישראל, וללכת לקצות האצבעות, אבל יש שם נמק, מה יזרים את אדם אם אין לב? אז אנחנו מחכים שבית המקדש ייפול משמיים, וריבונו של עולם יביא את הסדרים האלה כתיקונם, ואז אנחנו בהחלט נעלה לארץ ישראל. אנחנו לא כופרים בזה שתהיה גאולה. אבל זה לא יכול לעבוד בשיטה שבה, כן בסדר, בתהליך שבו אתה קורא את תפילות העזרה של ריבונו של עולם, מנסה לפרש אותם ומסביר לנו שכך נראית גאולה, ואחר כך כמובן. הסביר אותה עוד עוזר לנו להבין אחר כך בדיוק איך זה כתוב בתורה וכתוב בנביאים, השלבים השונים, הקומות השונות, ולא להיבהל שהקומה הראשונה באה לפני הקומה השנייה. אבל זו שאלה טובה. ברמה הפרטית, איך להגיע לקדושה? כך מסילת ישרים תלמד, אתה יכול להגיע. אבל זה יחידי סגולה. הקדושים תהיו נאמר בהקהל. אגב, זה נכון, אחר כך באמור, נפגוש קומות נוספות, הכהונה כבר יש מצוות נוספות, לנפש לא יתאמה בעמיו, ועושים נשים ברושות, ואחר כך יש כהן גדול, מדרגות, מדרגות, אבל אני מפחד לומר את המילה, אבל המשמעות היא שקדושים תהיו, זאת קומת הבסיס הטריוויאלי, שכולנו צריכים להגיע אליה כעם. באמת יש פה פסקה שאני חושב שהרב בא בפסקה הזאת להתמודד עם הטענה הזאת ולסרטט לה את הפתרון. נדמה לי שבערב יום העצמאות, ה-74, עם קריאת המפה והאתגרים שיש לפני ראשית צמיחת גאולתנו, זאת קריאת כיוון עצומה לנו להבין את התפקיד שלנו בתוך המכלול הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל. אז אני אקרא כמובן בדילוגים, זה פסקה ארוכה, אני לא למדתי, אז אני מציע ללמוד. כותב הרב כך, הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לתיקוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותכופה. אתם יודעים שאצל הרב בדרך כלל יש את משפט מפתח, כותרת שבעצם מציבה את כל האמירה שהרב רוצה לומר, אבל רק הרב הולך ופורט את האמירה, הרב גם מסכם אחר כך במשפט מאוד מאוד דומה בתוכן שלו. דבר והיפוכו, אתם רוצים להבין איך אפשר להתבונן על המציאות החומרית, האנושית, שקיבוץ אורגני בכלל, אבל אנחנו מגיע אחר כך לעם ישראל, בסבלנות, בעין טובה. זה דורש, כביכול את ההפך הגמור, מידת חסידות גדולה, אחר כך הרב קורא לה חסידות האלוקית הרדיקלית העליונה, רדיקליות זו מילה קיצונית. אתם רוצים להסתכל על מדינת ישראל בעין טובה, לא להיבהל ממורכבויות וקשיים וחולשות ורפיון, אתם צריכים מידת חסידות גדולה מאוד. וכך כותב הרב, דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה, חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה וכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פתוחה ולב נכון על כל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית שמתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהווה את דילמה. אני אמשיך קצת, כי הרב עכשיו מפרט את הקושי, את הדילמה האמיתית, הרב לא שולל את הקושייה הזאת של החרדיות על התנועה הציונית ועל העלייה לארץ. כותב הרב, בייחוד ביומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה שהיא הרבה הרבה למעלה מכל העולם, מכל עולם העובר הוא בסיס נשמתה, הרי באמת, 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 עם ישראל עניינו, זה ממלכת הכהנים וגוי קדוש, המהות שלנו היא מהות רוחנית, אבל מה לעשות, המהות הרוחנית הזאת, לבושה ולבושים מעשיים, זה נכון אצל כל אדם פרטי, זה עדיין נכון, כשרוצים לקיים עם, עם צבא וכלכלה וחברה ותעשייה והייטק, מה קורה? אומר הרב, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי, ושל התמכרות לעבודה בעניינים החומריים, המעשיים והחברתיים, נכנס בה באומה מיד רטט פנימי, שמהתרדה המעשית תמעט את מעיינה, אז הרב מצטט משפט ידוע שהחרדים אמרו כל הזמן, שמא כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל מכאוב, חורבן, סליחה, יוסיף השכל חורבן, יש איזו סתירה בין, נכון, להיות, אני אגב זוכר, סתם הרמה אישית את החוויה, כשאתה יושב בישיבה, זכיתי כמה שאתה נעשה את הישיבה, זה טענו, תפילה זה תפילה, קיום מצוות זה קיום מצוות, קירת שמיים, אבל זה לא חוכמה, אתה בחממה, אתה כל הזמן, באווירה רוחנית, עכשיו נראה אותך יוצא החוצה לחיים עצמם, לחיים המעשיים, ולא הולך לאיבוד, ולא מאבד את הצינור, ואת הקשר, ואת העירת שמיים, את הדבקות, ואת עבודת השם שלך, על פניו זה נראה לנו סתירה, ואגב באמת באלפיים שנות גלות, שהעולם הגשמי היה עולם זר, מנוכר, מושתת על ערכים מאוד בעייתיים, אז זה נכון, כדי לשמור על עצמנו, היינו צריכים להיות בשטייטל, בתוך הגטו, עסוקים אך ורק בתורה, וכל מה שנצא החוצה ונתחכך בעניין העולם הזה, אז הנה, אז ההשכלה וכל ההשפעה של זה, וברור שככל עד שיוסיף היישוב תיקול, יוסיף השכל חורבן, זה ממש עומד בסתירה, אנחנו מאוד מבין את הטיעון הזה, זה לא טיעון שאי אפשר להבין אותו. מה התוצאה? אתה נשאר קרח, מכאן ומכאן. מתוך כך, היא, כן, הכוונה האומה, עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית האנרגיה, והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבור החומרי, והחומריות מתחלשת מפני הרוב הרוחני, המתחק התופעה. הרי בסוף אי אפשר בלי צרכים חומריים, נכון? זה נכון אצל כל אדם פרטי, זה נכון בעם, בסוף תרצה או לא תרצה, גם בקהילה בשטיידל, בסוף צריך לחיות, צריך להתפרנס. אבל כל רגע שאתה נוגע בעולם הזה, אתה רגע נכנס לאיזו היסטריה שזה גומר לך את העולם הרוחני, ואז התוצאה היא שאתה עושה את הפעולות המעשיות בחצי כוח, כי אתה כל שנייה מפחד שזה ייבש אותך, ובסוף אתה גם לא באמת יכול לייצר איזו רוחניות, כי מה לעשות, אתה לא יכול להתנתק, כמה כבר יכולים להיות כאלה שיושבים בבית מדרס, ואין מדינה שתחזיק אותה, קהילה מחזיקה, שרה בקטנים, כל כרח. אתה רוצה קרח וכמה מוקים. לכן כותב הרב על כן, סליחה יאומה, להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של גדלות האומה בקרבם נימה. ופה יש סימביוזה, מערכת יחסים הדדית בין אותם חסידים גדולים שמקדישים את כל הווייתם לתורה ולקדושה לבין המון העם. הם, כן, החסידים האלה, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם, על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני תרדת העבודות המעשיות. יש להם סבלנות, הם מתבוננים ורואים את חילוקי המדרגות ויודעים שבקצות האצבעות לא כולם חווים את החוויה הרוחנית כמו בלב. אבל הם יודעים שהם מבצרים עבור האומה בשם כל ישראל. אני אומר פה בבית מדרש, אמרונן, צריך לשים שלט גדול. אנחנו לומדים תורה בשם כל ישראל. אז הם יודעים שהם התפקיד שלהם זה לעצור את רוח האומה בקרבם פנימה, ולכן הם מתבוננים בעין טובה, והם לא נבלים מכל איזה סיפור או חופשה או מורכבות. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה. ויש פה היבט סגולי, כותב הרב על פי סגולתה הפנימית, אבל זה גם באמת מאוד, מאוד מובן, מאוד הגיוני. על ידי הערת אלה היחידים שהם שלוחי ציבור ונושאים בבלברם את אוצר המוכניות המחייש את כל היער. מכירים כי סמולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של תנלות האומה, ויש צד שני. והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים, על כן היא מכבדתם ומתייראה מהם יראת הרוממות. ואז אומר הרב, ברית אלוקים בארץ היא תלויה דווקא על ידי עובדי אלוקים עליונים, והבחורה החומרית הולכת ועושה את דרכה והסדריה, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה. למה? כי ישנם אימה שומרי חומתה העליונה, על הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים, וכו' וכו' וכו'. אחר כך הרב מעריך באמת להרחיב שזה באמת הפקידה של הכהונה. אני טיפה רוצה לחדד את הנקודה הזאת, להבין לא רק את הפן הסגולי שלה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה הקשר בין יחס של כבוד להורים לאריכות ימים, ובוודאי הביאור העמוק של אריכות ימים, זה לאו דווקא במובן הפיזי, אלא המשכיות ערכית, חינוכית, רוחנית. היכולת להעביר את שרשרת הדורות מאב לבן בנויה על יחס מכבד של הבן את אביו. למה? זאת אגב, זה היה קשה מאוד היום במערכות החינוך, הכל בגובה העיניים. המורים, התלמידים, סחבקים. אם אני בעמדה נפשית שגובה העיניים מול מישהו, אז מה יש לקבל ממנו? לא פתוח לקבל. אבל אני, העמדה הנפשית שלי מכבדת, זאת אומרת שהוא מעליי, ויש בו הרבה שאין בי, ואני מכבד את זה, אז אני נפתח לקבל ממנו. כשיש כבד את אביך ואת אמך, אז יש למען יאריכון ימיך, וברור שהמסורת תעבור מדור לדור, וזה נכון בין רב לתלמידים ולתלמידות. כשאנחנו עומדים שהרב נכנס, זה לא כי אנחנו מיושנים, זה לא כי הרב צריך את הכבוד כדי שתהיה לו משמעת, כדי שלא נסלום כיפה בשיעור, שלא נלס מסטיק, לא, אני גם לא רב. כשאנחנו מכבדים, אנחנו בונים את עמדת הנפש שלנו ככזאת שמקבלת, שמפנימה. זה היחס שלנו לכהונה. לכן כהן פותח בראש, ועולה בראש, אנחנו מייקרים את הכהונה, אנחנו נותנים חפדל תותנות כהונה, אנחנו מפרנסים את הכהונה, כי היא מעלינו. אגב, איך התורה קוראת לזה? איזה מילים היא מכניסה בפה של קורח בכל הדתות? ככל העדה כולם קדושים ופתוחה מה שלא נכנגד, נגד זה קורח מטריס. מה זה חילוקי המדרגות האלה? כל העדה כולם קדושים, ומדוע? התנסו על קהל השם. זאת התנסות חיובית. כן, הכהונה התנסית. עוד פעם, זה לא איזה גאווה אישית, זה לא, אבל יש משהו שצריך להיות מעל כדי שתהיה נכונות לקבל. יש גם פסקה נפלאה של הרב בן היה, מסבירה את זה נהדר, על היחס בין עם ישראל לבין העולם כולו. יש גמרא, ברכות, ששלוש בקשות משה רבנו ביקש, ובוכו נענה לו, והרני חודך עכשיו, ומוכח את ההגל, שתשרה שכינה על ישראל, שניים, שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים. אתה מבין, אתה רוצה שתשרה שכינה על עם ישראל, אני מבין, מצוין, בסוף, הרי נינה את כבודיך, אני גם רוצה להבין מידע, אני מבין, מה אתה כזה צר עין, מה אכפת לך שתשרה שכינה על אומות העולם? תלמדו שם את הפסקה של הרב. אבל הרב הגדול מסביר את המנגנון העולמי הזה, אילולי חילוקי מדרגות, אז העולם לא יכול להתקדם. אם כולם, אם השכינה תשרה על כולם, 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 באופן שווה, הרב. להגיע למצב שכל העולם כולו עכשיו מתעלה למדרגה התנועה ביותר, זה אי אפשר. אז יש לנו שתי חלופות. או שמסתפקים בבינוניות, השכינה שורה על כולם, כל אחד איפה שהוא נמצא, כל אחד בגובה שלו, אבל אז אף אחד לא רוצה להתקדם, כי כל אחד מרגיש טוב איך שהוא. אתה רוצה לייצר התקדמות, תייצר פירמיד. כן, שתשרה השכינה על עם ישראל ולא תשרה על אומות העולם, כדי שאומות העולם ידעו להסתכל למעלה, ולדעת לאן העולם צריך להתקדם. והדבר הזה נכון גם בתוך עם ישראל. אלה בדיוק חילוקי המדרגות, זאת ההתנסות החיובית של הכהונה, שבסופו של דבר מנסית את כולנו אליה, היא מחייבת כמובן הדדיות, היא מחייבת שהכהונה תראה את עצמה, הרב כאן בפסקיו הרבה מעריך גם על הכאבים הגדולים שסבלנו מן הכהונה, הרי הכהונה לא הרבה שנים הייתה מציאות אידיאלית, אני חושב רק הרבה כסף, הוא כותב על זה, כמה סבלנו מהמופעים הלא תקינים של הכהונה בעם ישראל, אבל המודל כמודל, שבה הכהונה יודעת את הכתב את השמורה ואת הסקידה, לרצר את רוח האומה פנימה, ואנחנו מכירים את התפקיד הזה ומחפטים את הכהונה, ונוצרת הזנה הדדית, שהתוצאה שלה זה שיש לב חזק פועם, שמזרים דם לכל האיברים, והאיברים חיים ונושמים, ומקבלים את כל מה שצריכים רוחנית, מהלב הגדול הזה. כך בנויה החצר החסידית. מה החידוש הגדול שהבעל שם טוב הביא לעולם? עד שהגיע הבעל שם טוב, מי היה יהודי טוב? מה? בחור ישיבה, בת מדרשה. נכון, מי שיושב בכולל ולומד עשרות שנים, בא הבעל שם טוב החידש, אתה יכול להיות עגלון, כן, זה שעשו כל היום בזכת של הגלגלים ובאוכל של הסוסים, להיות יהודי טוב, להיות עובד השם, איך עושים? אז הרבה מאוד קשור לתנאיות התורה, תוכן אבל הלאה. הבין הבעל שם טוב, צריך לייצר את המודל הזה. אז יש צדיק, נכון? הצדיק שעומד במרכז, ויש קשר נפשי ונשמתי עמוק מאוד בין הצדיק לבין החסידים שלו, לא יודע אם יצא לכם. אצל בנים זה הרבה יותר נפוץ, להיות בקטישים, בחצרות חסידים. ראיתם איך החסידים יחסים לאדמו"ר, נכון? סגן של אלוקים, יש כאלה אומרים מעל. אבל ככה זה עובד. אז החסידים יכולים להתעסק בכל מרחבי העשייה, ולעסוק בענייני העולם הזה, אבל יש להם קשר עמוק לרב, והוא שומר על זה. עכשיו, יש גם מופעים, הם מפגשים, כל שבת, פטיש, בליל שבת, ובעוד כל מיני אירועים וכו'. אז הרב שומר עליהם. אבל שם טוב לא חידש, הוא רק הבין שצריך לקחת את המודל הגדול של עם ישראל בארץ ישראל, וכן, להפוך אותו עכשיו לקהילות, קהילות, קהילות, אדמורים וחסידים, כי אחרת לא כולם יכולים לשבת ללמוד תורה כל היום, צריך גם להתפרנס, וצריך לחיות, וכולם בנויים לזה. אומר הרב קוק לחרדים, תראו נכון, אין לנו היום בית מקדש וכהונה, ואנחנו יודעים לייצר היום לב, אפשר להשתיל היום לב חלופי. ככל שיהיו באומה, יותר גדולי תורה, חסידים, עליונים, אני תכף אקרא עוד כמה שורות מדהימות, אז האומה תוכל לבנות את עצמה בכל התחומים, אבל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא כל אדם פרטי, עם חילוקי תפקידים וחילוקי מדרגות. טוב, אני אשבר לקרוא, זה פסקה ארוכה, אני לא רוצה עכשיו. גם פה יש משפט כזה. לעשות את האומה כולה כהנת, זה קצת דומה למה שהזכרתי בעין היה, על היחד בישראל האומות, אף כותב את זה פה על עם ישראל. ולכאורה, אז בואו נעשה את האומה כולה, שכולם יהיו כהנים, כורח צודק. לעשות את האומה כולה כהנת, ולא הדרגה, כולה חכמה, נזירה, זאת אומרת, מתנזרת בענייני העולם הזה, ויודעת אלוקים, מפרטיה על דעת עצמה. זה אי אפשר כעת, לפי עולם מבונה באותם התכונות שאנו מוצאים בו את עולמי. זאת אומרת, העולם כפי שהוא היום, יכול להיות שלעתיד לבוא משתנה, העולם כפי שהוא היום, שמה לעשות, נכון? הוא צריך חקלאים, הוא צריך חיילים, הוא צריך הכל. זה אי אפשר להפוך את כל האומה. על כן, לרוח אלוקים הכללי אשר הכללות האומה, עלינו לשלוף אותה, וזה יתגלה באבריה יותר מעולים. כמו שהרגשות היותר הציליות שבאדם מתגלות על ידי האיברים היותר עליוניים של האורגנים היחידים. עכשיו תראו את הפסקה. את הסיום של הרב. הבו אומץ לדעה העליונה. לחסידות האלוקית הרדיקלית הרוממה. קנאות. הכרתם את רב שמואל אוירבך, זה צדיק לברכה. יצא לכם להקים? קצת צעירות. אנשים מבוגרות עוד לא הכירו. מה זה קנאי? כשהוא נפטר, אז אני כתבתי, זה הסבר, אנחנו, הרב המובהק של אבי מורי, זה היה אחיו, בדרום דוב שנפטר לפני חצי שנה, בגדולי עולם, באמת. סיכרנו בחצה גם את שמואל, ואצלנו הוא נתפס בסיבות שלנו, הוא היה קנאי כזה נגד המדינה, נגד מצבת השמן של אבי מורי. אני כתבתי שבזכות הקנאות של רב שמואל, בפינה שלו, אנחנו יכולים להתעסק בכל מיני עולם הזה, ואנחנו שומר עלינו על להבין איזונים של חיים. אבל באמת הרב כותב שהקנאי הזה, העובדה שהוא בעצמו, השפיץ של השפיץ וקנאות רדיקלית, זה דווקא מייצרת לו תופעה הפוכה. תנו בזה יד, כן, אבו אומץ לחסידות, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית, חברתית, מדינית, חופשית, חופשית מאותו הרטט, שדיברנו עליו קודם, שכל מה שלי יוסיף השכל, כן, היישוב בניין יוסיף השכל כולו. והעשייה הזאת תתהלך ברחבה בישראל, ותתבלט יפה בכל צבעי חיה בארץ ישראל, הולכת ופורחת ומצפה, היום פרצופה ברוך השם, בתחייה המעשית, וישועה מורגשת בכלום. יש חילוקי תפקידים וחילוקי מדרגות בעם ישראל. ובאמת, ברוך השם, אנחנו זוכרים בחסדי שמיים עצומים. לא זוכר, הייתי פה לפני כמה שנים, נדמה לי ממש בתקופה הזו. ואז נתתי שיחה על כמה יש במדינת ישראל יותר טוב ואור נראה. וזה פשוט, אולי אתם בטח עובדים עכשיו הרב אומר, אני זמור לי פצע רצויות הגדול, קיצוץ עכשיו בכלול השם, זה דברים פשוטים, אני רק אומר, הרצויות עוד היה איזה דילמה, הוא היה צריך לדבר על זה שם יום העצמאות, ולשקול שיקולים, ולהסביר לנו למה יש יותר קידוש השם, אני חושב שהיום כששמים את זה על כף המאזניים, זה פשוט נוקאוט, אנחנו באופן טבעי מתמקדים בדברים שהם עדיין לא מושלמים, כי יש לנו אחריות גדולה לתקן אותם, אנחנו מודעים לזה, אנחנו נאבקים ונלחמים, וזה טוב, אז החל להיות אדישים על אסור משהו כולי באופן שזה יעשה, לפחות אותנו לצויות רע לבני שלנו, שנחשוב שמדינת ישראל הפרחה, המשכה, זה כל כך ההפך הגמור, נעשה שאתה חובה, יודעות כמה תלמידים, תלמידי ישיבות, תלמידים מאבריכים שתורתם ומותם יש היום במדינת ישראל, שמדינת ישראל מחזיקה, אגב, זה צפדה, הרגע שמבקרים את הצודקים, לא מחזיקה את זה רק ב... לא יודע, השפעה בו, 800-900 שקל שעובדת בכל משפידה, בסוף להיות אברך שמדבר משפחה בלי ביטוח בריאות, בלי כל המדינה הסוציאלית שיש כאן מסביב, בלי חוק חינוך חינם, בלי זה, אין שום סיכוי בעולם. כמה תלמידי ישיבות ואברכים שתורתם אומנותם יש היום במדינת ישראל, מי יודע? תזרקו מספר, מה? 20,000? כמה? כמה, נו? 70,000. יש למעלה מ-135,000. כמה תלמידים היו בישיבת וולוז'ין בשיא תפארתה? הרב רונן, כמה תלמידים היו בוולוז'ין? הנציג, 400, בשיא. מעולם לא היה ריכוז כזה גדול של תורה בעם ישראל. אז תגידו לי רגע, אז האומה מכרת בהם, כמו שאמרנו קודם? עובדתית, היא מכרת בהם, היא מממנת את זה, מחזיקה את זה, היא יכולה לקטר, היא יכולה לא לקטר, היא מכירה בהם. מה תקציב הביטוח הלאומי, אתם יודעים? מה תקציב הביטוח הלאומי למדינת ישראל בכל שנה? לא, זה תקור מה זה, לא צריך להתבייש. מה? כמה, נו? 4 מיליון. זה התשתיות פה לפנימיה החדשה. מיליאר. 15 מיליאר. למעלה מ-65 מיליארד שקלים. תראו, בנות, זה ארגון החסד והעזרה הדדית הגדול ביותר בתולדות העם היהודי מאז ומעולם, והוא ממלכתי, הוא משום בספר הזכויות של מדינת ישראל. שוב, אני לא מדבר על הדברים הפשוטים שרצו לדבר עליהם שם, מצוות יישוב הארץ, והקיום של העם היהודי, אתם יודעים, כל יהודי ויהודי שגר בארץ ישראל רוצה או לא רוצה, יכול לכתוב כל בוקר על קרן השור, אין לי חלק, הוא מקיים מצוות ששפולה כנגד כל המצוות כולם, לא רק כי הוא חי פה, הוא משלם מיסים, מה עושים עם המיסים שלו? סוללים כבישים בהתנחלויות, הוא רוצה או לא רוצה? לא, לא, אני צוחק כמובן, בונים מדינה, כל יהודי שחי פה שותף, כל דקה שהוא חי, כל שקל שהוא עובד, הוא מפריש ממנו הרבה יותר מדי למס הכנסה. הוא בונה את מדינת ישראל, הוא בונה את המפעל הזה של החזרת שכינה לציון, רוצה או לא רוצה, אתם מבינים איזה זכויות? אני לא מדבר על זה שיש היום פחה בתורה, וחזרה בתשובה, וחיפוש רוחני. אתם יודעים, היום ישי ריבו ועקיבא טוטמן, כולם מובילים את הפלייליסטים, לא בחדרים שלכם בפנימיות כמו הקרבן. בגלגלת. את המוזיקה משפיעה על הנפש, אתם מבינים איזה... אנשים מקשיבים לזה, זאת אומרת שהם... יותר מבינים, פחות מבינים, יותר מעמיקים במינים. אני שמה שלהם נמשכת לשם. וכמה חסד, יש קהילה אחת היום בברצלר שאין פה גמח. וסתם אני אומר, אם הקשבור הוא שוקל על כפות המוזניים, זכויות, חובות, אנחנו נעצמנו רואים עבור, איזה חילול השם, זה כל כך קטן, זה כל כך בשוליים של השוליים של השוליים, ועוד פעם, אנחנו עסוקים בזה, כי התפקיד שלנו מתקן את זה, אבל שלא נתמכר לזה חס וחלילה, ולא נשכח רגע את התמונה הכוללת. ונגיד עליה הלל, שלם, בברכה, בכוונה עצומה. אבל בואו נבין בתוך זה את התפקיד שלנו. כדי שיהיה לנו צבא חזק, כי וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הייתי בקבינט, כולו איזה 10 חודשים, כשהייתי שר ממשלת מעבר. אז לא היו הרבה, לא יודע כמה פעמים, 5, 6 פעמים התכנסנו, כל מה שם הגיע דומי לדבר, הייתי אומר, אני רוצה רגע להזכיר לכם, וחמתה את השם הלוקחה, כי הוא הנותן לך כוח, אז עכשיו בואו נתחיל לדבר על החיים. דבר על התוכניות, על הטנקים, הנטינים, על היד, הכל בסדר. אבל כדי שיהיה לנו צבא שזוכר את יהודו, ופועל מכוח הזכות הגדולה שלנו, וכדי שתהיה לנו כלכלה חזקה, ואגב, אתם יודעים, מדינת ישראל היא נס, היא נס, יש יהודי, זה פרופסור אחד ששולח כל שנה את יום העצמות מצגת, הוא נפרף זה עכשיו בדרך. זה נס כלכלי שאי אפשר להסביר אותו במונחים אנושיים. מדינת ישראל מובילה בכל המדדים. אתם יודעים שבמאה השנה האחרונות, בכל העולם, הצמיחה בתל"ג הייתה של 48%, במדינת ישראל 114%. אנחנו מקום 9 בעולם במדד העושר. גמרנו את, יצאנו ממשבר הקורונה הזה של שנתיים מיתון, דיברו אז על... תחזיות צמיחה של 4%, 3.5%, אנחנו עם כמעט 8% צמיחה. אבל כדי שתהיה כלכלה חזקה ואמיתית, אבל היא לא יהיה בה איזה נמק, היא לא תתנתק מהלב, צריך לב, ואתן הלב הזה. כן, צריך לוחמים, וצריך אנשי הייטק, וצריך חקלאים, וצריך בנאים, אבל צריך... חסידות אלוקית רדיקלית עליונה. וזאת מצווה שאיננה יכולה לעשות בידי אחרים. לא יודע אם אתם עוקבות. אני מניח שאתם לומדות תורה, אין לכם זמן. ימים אחרונים, יש כל מיני דיבורים. כן, עשית צבא, לא עשית צבא. אני מאוד בעד. חשוב, מי שעולה לצבא, שיצא זה הכי טוב שאפשר, הקדוש יאמר לו, מצפה גדולה מאוד, מדאורייתא. אבל יש אנשים שהולכים לצבא, יש הרבה יועז אמדמים, מצוינים. אף אחד לא יהיה, כן, שומרי החומות העליונות שמבצפות את רוח האומה במדינת ישראל. וכתוצאה מזה, כן, יכולים בסבלנות, בעין טובה, בשמחה, להתבונן על כל התחייה הלאומית החומרית שלנו, עם קשייה, סיבוכיה ואתגריה. זה מה שאתם צריכים להיות. אלה הבתים שאתם צריכים להקים, צריכות להקים, בעזרת השם. תגידו אמן. אנחנו נטפל ברווקות המאוחרת. מה? עוד השנה, תגידו אמן. זה התפקיד שלנו. זה התפקיד. אנחנו רואים היום ככה מה קורה כשאין, כשהולכים לאיבוד, שמתשתשים מושגים בסיסיים שכן, של אמת ושקר, טוב ורע, קדוש ותמה. הולכים לטקסים אלטרנטיביים, מתבלבלים פה בין אויב לאוהב. מאיפה זה בא? זה בא כי הלב הוא לא מספיק חזק. עכשיו, אנחנו מתפללים ומצפים שיהיה הלב הקבוע של בית מקדש, של כהונה ולוויה עם השפעה גדולה. אבל עד שאנחנו באים בטענות לאחרים שהם שכחו, למה הם שכחו? כנראה אנחנו לא מזרימים, הלב שלנו לא מספיק עובד חזק עם השריר ולא זורק את הדם מספיק חזק, הוא לא מגיע לכל קצה. וזה קודם כל סגולי, צריך לדעת, הרב כותב את זה. ואנחנו רואים בעיניים שזה לא רק סגולי, אלא גם הגיוני מאוד, שוב, אותו שאנחנו נרגיש כולנו שליחי ציבור אמיתיים, בלימוד שלנו, בעירת שמיים שלנו, בעבודת השם שלנו, מתכוון, תגיד, הנה אני מוכן, ספרדים אומרים בשם כל ישראל, אשכנזים, לא יודע, הורידו את זה בנשים יחו. תגיד, בשם כל ישראל, ככל שאנחנו נתכוון להיות שליחי ציבור בכל מצווה שלנו, בכל לימוד תורה שלנו, ממילא, גם האומה לאט לאט, היא מכרת, אמרתי, בפועל היא מכרת, אם רוצים או לא רוצים, היא נותנת לזה מקום של כבוד, והיא מוכירה את זה, והיא מתקצבת את זה, והיא מבססת את זה, ומאפשרת לזה להתקיים. ואני אומר לכם, גם יותר ויותר אנשים מכירים, תראו, תראו, כבוד תלמידי חכמים, הולכים לציבור מסורתי, איזה תענוג. הייתי ביום ראשון, הייתה הילולה של חיים ויטל, בידו של הארי, הרב ברדה מאשקלון, לא יודע אם אתם מכירים, אב דמות נפלאה ממש. והוא שם ככה אדמור של כל המושבים והסבים שם בדרום. מה זה? איזה כבוד תורה, איזה הוקרה של תורה, כשנראה על המקום המכובד. זה מדהים! האומה מכרת, כן, ושם כולם צריכים לראות את הג'יפים שיכולים בחוץ, כולם רמה קבלנים, ואנשי זה, אבל הם מבינים שזה מה ששומר עליהם. ככל שאנחנו נבין את זה יותר יותר, אני אומר שזה התפקיד שלנו, לעם ישראל, למדינת ישראל. אני אומר, כל מי שעושה דברים הכי קדוש יאמר לו, אבל מי שזוכה להיות בלב, הלב זה לימוד התורה ויראת שמיים ועבודת השם, ולבצר את הכוח הרוחני של האומה. וזה כמו בגוף הפרטי, זה בגוף הלאומי, ככל שהלב הזה יעבוד חזק יותר. ויש לנו גם תיקונים גדולים לעשות בזה בציבוריות שלנו. מי מקבל היום עלייה, כשהוא חוזר הביתה ליישוב, לקהילה, לכנסת, לשבת? בחור שכשסיים קורס קצינים, או בחור ישיבה שסיים מסכת יבנות? למי יתנו עלייה בבית הכנסת וישאירו לו? מה? הקצין, עכשיו אני מאוד בעד. כל מי שסיים קורס קצינים, עושה לו קידוש. אבל אני רוצה קידוש כזה גם לתלמיד ישיבה או לבת מדרשה, שלמדה, שסיימה, כן. אני זוכר את החוויה, אני גדלתי בבית אלבית. דוסים, באמת, יש לי רק הכרת הטוב. גדלתי שם סביב הישיבה, באמת נפלא. אבל אני זוכר את החוויה, כשאני הלכתי בישיבת מרכז הבא. חבר'ה שלי הלכו למכינות, אחר כך לסיירות וזה, נפגשים בליל שבוע, כל אחד עם הסיפורי הרמבו שלו. נו, בצלאל, מה אתה עשית השבוע? היי, היי, חבר'ה, אישה משבת דף ד', תראו לו לבדוק את הפת, ערב שבת, חטא כדי שזכה חבר, חטוס עוד מוחכב, מה זה, נכון? זה אטרקטיבי לאללה. וזה צריך ללמוד מהציבור החרדי. ציבור החרדי, את מי הוא מעריץ? גדולי תורה. כל האירועים הגדולים שלו זה תורה. אז בעזרת השם, גם הם, לאט לאט יותר ויותר עושים את זה בשליחות, כן, בשם כל ישראל. אבל זה תיקון שאנחנו צריכים לעשות אותו. שוב, אני אמרתי, אני מאוד בעד גם את הקצין, וגם את האור שעשה אקזית, והכל, הכל בונה עם, צריך, עם צריך את כולם. אז גם זה, שוב, צדע, יש התקדמות אדירה, אדירה, אדירה. הרבו כמו תמיד מספר לי, כשהם התחילו בעיה, ישיבה אחת עם 10 בחורים במרכז הרב, אבא שלי גם מוכר, כשאבא שלי הלך, גדל בקירת שבועים, כשהוא הלך למרכז הרב, הוא היה משתמק. היה כזה פתיחות, כן, ההורים שלו היו גיבורים גדולים, עשה לו סבתא שצריכה בברכה. סבתא, צולה המשואה, חשבה לי לבין הרופא, אבל באמת, גיבורים גדולים, זה, אבא שלי זוכר את התחושה, זה היה, הוא היה משתמק, כאילו, זה מילה פעם שאתה לא הולך לצבא. וברוך השם, עמד, גדל בתורה, מרביץ תורה, ובונה את הלב. אנחנו חייבים בעניין הזה, עשו, יש התקדמות, יש הרבה יותר ישיבות בציבור שלנו, ומדרשות שעושות מהפכה נפלאה, ואתם צריכות להיות חלק ממנה, וזה סתם את התורה במקום שלה, אבל זה צריך להיות פה. וככל שהלב הזה, אני אומר שוב, דווקא מתוך זה שאנחנו רוצים את מדינת ישראל בצדדים המעשיים שלה, אנחנו רוצים את ההתיישבות בכל מרחביה, ואנחנו רוצים את הכלכלה, ואנחנו שמחים בזה, אנחנו לא צרי עין מול זה. להפך. אבל זה מחייב אותנו, את הלב, להיות. זה, איך אומרים? יום עצמאות 74. עוד 740 שנה קדימה. זה תפקיד שלנו, ושוב, זו מצווה שאיננה יכולה לעשות בידי אחרים. היחידים שגם מתחילים את מחקר של תורה, של עבודת השם, ויודעים בדיוק מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה, מה זה המפעל הזה שאנחנו צריכים לשאול בתוכו. אבל גם יודעים שאנחנו עושים את זה בשליחית כל ישראל. זה הציבור שלנו. זהו, אנחנו חייבים להוכיח שהרב קוק צדק, ודאי צדק, הוא צודק. אבל זאת קריאת הכיוון, אני חושב, שלנו, לשנות העצמאות הבאות, מתוך המון המון שמחה, והמון הכרת הטוב לדמונו של עולם, והמון הכרת הנס הגדול של מדינת ישראל, והזכויות הגדולות של המדינה, והזכויות הגדולות של העם, באמת, מבעד לרקתך, זה ממש, אפילו ריקנים שאנחנו רואים לצעוק כרימון, רואים את זה היום כל כך כל כך בעיניים, אנחנו גם יחדים שם לצד לחזור בתשובה. 2000 שנה, אני כבר מסיים. אתם 2000 שנה היינו צריכים להאמין שם לצד לחזור בתשובה. למה להאמין שם לצד לחזור בתשובה? כי זה כתוב בתורה, זה כתוב בנביא, ולחזב חדש, ברוח חדש, עשיתי, ושאתם רואים את הלכו, כבר שימו לב לביטוי, ועשיתי, זה יהיה מעשה שמיים, אני, הקשבוך שאתם מחוקותיי תלכו. היום אנחנו לא צריכים להאמין, אנחנו יודעים בוודאות, איך אנחנו יודעים בוודאות. אנחנו רואים איך כל הקומה הראשונה, ממש את מול העיניים. שוב, 2000 שנה היינו צריכים להאמין, שיהיה קיבוץ גלויות, ותהיה קומת החומר, ויהיה בניין המדינה, ובעזרת השם גם אחר כך תגיע עולת הלב, מילת עולת הלב. היום אנחנו רואים בעיניים איך כל החלקים הראשונים של דברי הנבואות הולכים וקוראים באמת בנס, בנס, בנס. אולי הרב רונן נשלח אחרי זה למצגת, תפיס אותו פה לבנות, זה פשוט אי אפשר לתאר. אנחנו יודעים בוודאות שגם הקומה השנייה תבוא, אנחנו כמו שאנחנו שותפים בריבונו של עולם, והקומה הראשונה, ויישוב הארץ, אנחנו שותפים לקרוא גם הקומה השנייה, והפצת תורה, וקירוב. אבל שוב, הכל, הכל, הכל מתחיל בעלי, כל שהלב יעבוד חזק יותר. אדם יזרום, טוב יותר אל הדברים, והדברים יהיו מלאי חיוניות וחיים, שכשהרב כותב, הולכים ומתפתחים, בעזרת השם, אל הפעולה השלמה, אז חג עצמאות שמח, ושנזכה, באמת, ללב החדש הזה, לרוח החדשה, תודה.